למדנו בעבר, אנחנו בכוח סוח חכמנו, לומדים אגדות חז"ל, סיפורים, והשבוע יצא לי לחזור לסיפור הזה, עוד פעם. סיפור של... איפה מלאכי, כן. סיפור. וקודם כל אני רוצה להגיד שהפעם יש לי איזה פעלות מחודשת מהאומץ של חז"ל, לספר את לא רק את הפרקים היפים בתולדות התנאים, אלא גם את הפרקים הכואבים, נקרא לזה ככה, זה אחד הפרקים הכואבים ביותר, אני חושב. ואנחנו ננסה להבין מה היה כאן. אז ובכן, זו גמרא, מסכת בא המציאה. קצת קשור מה שדיברנו הבוקר, אישה, על ה... אתה יודע, לא מתארים פה איזו מציאות שהיא יפה, ואין בה קשיים, ואין בה קרעים, ואין בה פילוגים, והכל כזה happy end וכולם נחמדים. מתארים את ה... מתארים גם את הקשיים, מתארים את ה...
קראתי בהקשר אחר של סיפור שיש דעתי טוב עוד שאני שריש לקישי הוא חזר בשאלה ואז חזר בתשובה.
יש דיבור כזה, כן. יש דיבור כזה.
כן.
יש דיבור כזה, כן.
איך זה... מסתדר עם כל המשך
ה... אז אנחנו נראה, זה... כל השאלה, יש פה כמה סיפורים, מה קרה לפני מה. אולי קודם כל נראה את הסיפור הזה, ואז בשבוע הבא נמשיך את הסיפור שאתה רומז עליו. כן,
זה לא
כאן. כאן אנחנו מדברים על ה... מיד נראה, כאן אנחנו מדברים על מה שקרה לרבי יוחנן, אבל זה מאוד מאוד מעניין מה קרה לרש לקיש אחרי הטראומה הזאת. מה היה איתו. בסדר, אבל כל פעמים אני רק בא להגיד בתור איזה רמה של... בתור הקדמה, שהסיפור הזה הוא חושף מורכבות, ונקרא לזה מקום שלא מפחד לחשוף מורכבויות, זה מקום שבטוח באמת שיש בו. ולכן לא נבהל ממורכבויות, ולא נבהל מכל דברים מהסוג הזה. פעם אחת היה רבי יוחנן רוחץ בירדן. ראה ריש לקיש, וקפץ אחריו לתוך הירדן. עכשיו אנחנו יודעים ממקורות אחרים שריש לקיש היה אין מילה אחרת חוץ מלהגיד גלדיאטור. כלומר, הוא היה משחק במשחקי כאלה, שודדים, של הרג בקרקס. הקרקס שהיה אז, כן? זה היה המקצוע שלו.
לא רב גדול?
לא, לפני שהוא חזר בתשובה. זה יהודי.
היה גלדיאטור משנה?
כן.
רצח, הכל?
כן. והגמרא מספרת עוד כל מיני עלילות של ריש לקיש. כנראה לפני שהוא חזר בתשובה, שהוא פעם אחת מכר את עצמו לאוכלי אדם, כדי להציל איזה מישהו מידם, והוא הצליח לחלץ מהם באיזה תרגיל גבורה שהוא עשה להם, והרג את כולם. מראה מספרת בכמה וכמה מקומות על עלילותיו של ריש לקיש לפני הסיפור הזה. הוא היה ראש השודדים.
אז איך אתה עונה לג'רמי שיש שמועות שהוא חזר בתשובה ואחרי זה?
לא, יש שמועות שאחרי הסיפור הזה, שאנחנו נלמד היום, הוא גם הוא נפגע, גם הוא... אנחנו ננסה שבוע הבא לבאר את זה.
אני חשבתי שהוא נחשב כדתי.
לא, מה שאני מכיר זה שאחרי הסיפור הזה, כן, שהוא... כן, סליחה, יכול להיות, כן, כי כאן הוא מת, אבל. כן, כלומר, יש כאלה, כן, יש כאלה... נסתם, היה בארץ ישראל, התחיל לזה, ובאיזושהי צורה הוא יצא. לעולם אחר, וכאן אנחנו פוגשים אותו כראש השודדים. פעם אחת היה רבי יוחנן רוחץ בירדן, ראה ריש לקיש וקפץ אחריו בתוך הירדן. אמר לו רבי יוחנן, הוכחה לתורה. אמר לו יופייך לנשים. אמר לו רבי יוחנן, אם תחזור בך, אתן לך את אחותי שהיא יפה ממני, אז מזה אתה יודע, אם תחזור בך, משמע, שהוא כבר היה, איפה שלא לחזור, הוא כבר היה. כבר היה שייך באיזושהי מידה לתורה ומצוות, והוא עזב את זה לעולם של הרפתקאות, ולעולם של מתח, ודרמות, והרג, וכו' וכו'. קיבל עליו. ביקש לחזור ולהביא את כלה ולא יכול לחזור. כן, אני קורא את הסיפור ברצף אחרי זה, ננתח אותו. יקריא וישנה לו ונעשה אדם גדול. פעם אחת... הוא ביקש לחזור, לקפוץ לצד השני של הירדן, כמו שהוא קפץ מקודם, וכבר לא הצליח, כי התורה, לרגע שהוא קיבל על עצמו על תורה, התורה כאילו החלישה אותו. נראה קצת נבל. פעם אחת נחלקו חכמים מבית המדרש, הסייף והסכין והפיגיון והרומח, ומגל יד ומגל קציר, ממתי מקבלים טומאה? האם משעת גמר מלאכתן, משעת גמר מלאכתן, וממתי גמר מלאכתן? רבי יוחנן אמר, מי שיצרפם בכבשה, שים אותם באש. יש לקיש אמר, יש עוד שלב אחרי זה, מי שיצחצחם במים. אחרי שאתה שם את זה באש, אתה גם שם את זה במים קרים, אז כאילו מה גמר מלאכה? התווכחו כנראה, אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, ליסטים בליסטיותו יודע. טוב, אתה מבין בסכינים. היית שודד, תסקת עם סכינים, אתה מבין בזה. הערה כאילו פוגעת, הערה מעליבה. כן?
שמחזירה
דחרה כאילו? כן. לעבר
שלו?
כן, כאילו, בסדר, אתה רע, בואו נשכח מאיפה באת. בסדר, אתה מבין בסכינים.
זה לא מעליב, אם הוא יתקדם, זה יכול להיות, שמע, אתה יותר, האמת יש בזה משהו.
אתה קורא את זה, מה שאתה אומר, כאילו אמר לו את זה, אבל משתמש במילה ליסטים. הוא לא אמר, הוא תשמע, באמת הגע לעבר שלך, אתה יותר מבין ממני, לא, לא. הוא קרא לו ליסטים. קרא לו ליסטים, טוב, אז אתה מבין ב... אמר יש לקיש, הוא מה הועלת לי? שם קראו לי רבי וכאן קוראים לי רבי. יש לקיש מגיב לו, מה אתה מתנשא עליי? מה הועלת לי? אתה חושב שעשית אותי רבי? גם שם הייתי רבי, בתור שודד. פה הייתי ראש השודדים ופה אני ראש החכמים. אמר לו, הועלתי לך שקרבתיך תחת כנפי השכינה. חלשה דעתו של רבי יוחנן וחלה ריש לקיש.
איך הדו-שיח הזה ביניהם? הוא קרבי?
קרבי לגמרי.
מה זה? זה עוד שני קטטה?
כן, כן, זה ממש כאילו הם...
כמה זמן
עבר זמן, יש לקיש צריך להיות ראוי לדון מול רבי יוחנן, בסדר? עבר זמן, שנים, כל פנים, יש לקיש כבר נשוי ויש לו ילדים, אנחנו יודעים ממסכת תענית.
זה מאוד מעניין הרב, שמצרפים שני הדברים ביחד.
כן.
פרסטן, כאילו הפרק הראשון והאחרון של הספר.
כן, נכון, מדלגים פה על האמצע. חלשה דעתו של רבי יוחנן וחלה ריש לקיש. רבי יוחנן הקפיד על ריש לקיש, וכתוצאה מהדבר הזה ריש לקיש נהיה חולה. באה אשתו של ריש לקיש, שהיא אחותו של רבי יוחנן, נכון? הרי הוא נתן לו את אחותו.
בתור הסיפור הזה כאילו כבר קפצו.
כן, הוא כבר התחתן, הוא כבר נשוי, הוא כבר רבי, הוא כבר חברותא של רבי יוחנן, כבר יש לו ילדים.
במקום
להגיד פעם אחת נחלקו,
הזמנים שלנו לאחר שנים
רבות. כן. בלשון המשתל, אחר שנים. חלשה דעתו של רבי יוחנן וחלה ריש לקיש. באה אשתו של ריש לקיש, הוא בכתה, אמרה לו, עשה בשביל בניי. כלומר, יש לי ילדים ממנו, תשאיר אותי, הוא חולה, הוא ימות. אמר לה, עזבה יתומך, אני אחיה. הקדוש ברוך הוא אביהם של יתומים. אמרה לו, עשה בשביל אלמנותי. אמר לה, ואלמנותיך עליי תבטחו. באה אשתו של ריש לקיש, היא הייתה אחותו של רבי יוחנן, ואמרה לו, תמחה לריש לקיש, תסלח לו, כי בגלל שאתה מקפיד עליו הוא חולה.
מה, לסוג של כישוף?
הקפדה, דין, אולי לא כישוף, אלא ריש לקיש, נגיד שרבי יוחנן ניתק מגע מריש לקיש, וכתוצאה מהניתוק מגע הזה ריש לקיש כל כך... כל כך, כל כך...
אבל למה זה ריש לקיש הוא היה חייתי? זה רבי יוחנן שנתן לו את הפיצה.
כן, אבל רבי יוחנן הוא הרב של ריש לקיש. זו כאילו מערכות היחסים.
אוקיי.
ואז...
זה ריש לקיש שנפגע.
ריש לקיש נפגע, ורבי יוחנן הקפיד. כלומר, זה...
מה הכוונה הקפיד?
הקפיד הכוונה כעס על ריש לקיש. שאני הרב, אז מותר לי לנזוף בך. אתה תלמיד, אתה צריך להוריד את הראש, אל תשכח כאילו מקירה אותך לתחת כנפי השכינה. וריש לקיש אמר, אם אני מנסה קצת, אני כבר נכנס קצת לפירוש, אתה כבר לא כל כך רב שאנחנו די חברותא. ועל כל פנים, רבי יוחנן הקפיד, וכתוצאה מן הדבר הזה...
לא, אל תדעי לך שכתבתי, לא, אני באמת, בכל זאת אני הרב
שם. בדיוק, בדיוק. בדיוק, וריש לקיש, אז כנראה רבי יוחנן באיזשהו מקום ניתק מגע מריש לקיש, וכתוצאה מהצער, ריש לקיש כל כך הצטער, הוא נפגע בעצמו שהוא נהיה חולה. לא כישוף. ואז באה האישה, מנסה לפייס, מנסה לשכנע את אחיה, שיסלח לבעלה. והוא לא מוכן. הוא מת רבי שמעון בן לקיש. נפטר רבי שמעון בן לקיש. היה רבי יוחנן...
לא זה הפסוקים, אז בא יתומך.
כלומר, הוא מביא לפסוקים, שגם אם תהיה לך יתומים, אל תדאגי, הקדוש ברוך הוא ידאג ליתומים.
אני אפיה?
הקדוש ברוך הוא כאילו. ואם תהיה אלמנה, אלמנותך, עליי תבטחו, אל תדאגי, הקדוש ברוך הוא אביהם של יתומים ואלמנות, אל תדאגי.
זה מצוני אבל.
כאילו, תקיף, הוא הולך עד הסוף.
הוא אמר לו שימות.
אני לא מבטר. כלומר, אם הוא רוצה שהוא יבוא לבקש סליחה. היא בעצם באה, בקשת מרבי יוחנן, שימחה לאחיה, אמרה לי, שיבוא לבקש סליחה, אני אמחה לו, אבל ככה אני לא מוכן למחול. אכפת לי עד הסוף. קשה מאוד. קשה. הוא מת רבי שמעון בן לקיש. היה רבי יוחנן מצטער אחריו הרבה, ולא ירד לבית אביו. רבי יוחנן מצטער. אמרו חכמים, מי ילך להניח את דעתו? ילך רבי אלעזר בן פדת, ששמועותיו מחודדות. חיפשו חברות החדשה. בא וישב לפניו. כל מה שהיה רבי יוחנן אומר, אמר לו רבי אלעזר בן פדת, תניה דמסייע לך, אתה צודק, יש ראיות לדבריך, הוא היה מחזק את דבריו וכו'. אמר לו רבי יוחנן, אתה כבן לקיש? בן לקיש, כשהייתי אומר דבר, היה מקשה לי 24 קושיות, אני מתרץ לו 24 תירוצים, והשמועה נתרווחה מאליה. זה היה חברותה, הוא לא היה מפחד לתשות לי קושיות, הוא לא היה מוכל לי כפיים, הוא היה מקשה עליי, ואני מתרץ, והשמועה הייתה מתרווחת.
רגע, מי אומר את זה?
רבי יוחנן אומר את זה לרבי אלעזר בן פדת, שהוא ניסה, מנסה להיות התחליף של ריש לקיש. ואתה אומר, תנא דמסייע לך, וכי אני יודע שיפה אמרתי. עמד רבי יוחנן וקרא את בגדיו ובכה, ואמר, היכן אתה בן לקיש? היכן אתה בן לקיש? לא מסתדר בלעדיו. היה צועק והולך עד שנטרפה עליו דעתו. ביקשו עליו חכמים רחמים ומת. הסיפור מסתיים בזה ששני הגדולים הללו מתו. ריש לקיש מת כתוצאה מההקפדה של רבי יוחנן, ורבי יוחנן מת כתוצאה מזה שריש לקיש מת, ונטרפה עליו דעתו, וביקשו עליו חכמים רחמים, והוא נפטר.
זה ממש
הייתה לקיר
שרבי יוחנן
מתערב
מדעתו, זה ברור,
שלאחר מעשה,
אחרי
שמונה,
זה ככה
הוא יגיד. ריש לקיש
זה ראש הגנבים?
יש כן, ריש, כן. שמעון, השם שלו היה שמעון בן לקיש. ריש לקיש זה, לקיש זה כאילו אחד ששם כמו מוקש, כאילו, אז נהיה ריש לקיש, ראש ה...
אז לא, קורא לו בכל זאת בן לקיש. לא יודעתי שהשם שלו היה שמעון בן לקיש.
זה כאילו יש לו, ריש לקיש. ריש לקיש.
אז כאילו זה בכל זאת, זה שוב פעם מזכיר את האבא שלו.
כן, כן, את האבא, אולי אבא שלו היה צדיק, אנחנו לא יודעים. בואו נמצא לרגע לנתח את הסיפור הזה, בסדר? נראה מה קורה כאן. הסיפור לדעתי מרתק, מרתק. טרגדי באיזשהו מקום. מה? קודם כל, צריך לשאול את השאלה, מה? בסדר, אתה רבי יוחנן, רבי יוחנן מאוד מאוד יפה. מספרת על היופי שלו, שהוא היה, על היופי נדיר, אתה רואה אותו, הוא מספרת שהיופי שלו היה כמו שאתה לוקח גרגירי רימון, שם אותם בכוס זכוכית, ושם את זה מול השמש. והאור שהיה משתקף בגרגירי הרימון, זה מעין היופי של רבי יוחנן. הוא לוקח כוס כסף נקייה מאוד, ושם אותה גם כמול השמש. היה לו יופי נדיר לרבי יוחנן. הוא יורד לשחות בירדן, פתאום הוא רואה איזה... איזה פורע, איזה פושטק, לא יודע איך לקרוא לזה, איזה אחד, עושה קפיצות, איזה, עושה את הארדה. מה יש לו מי? זה ברור שמה שמושכת, מה שמושכת את רבי יוחנן, זו העוצמה של ריש לקיש. אנשים בעלי עוצמה מחפשים אנשים בעלי עוצמה. רבי יוחנן הוא אדם עם עוצמה פנימית מאוד מאוד גדולה. אגב, גם בגלל מה שעבר עליו, הגמרא מספרת שזה רבי יוחנן שאיבד 10 ילדים. הגמרא מספרת שרבי יוחנן היה לו, הוא היה עשיר גדול והוא ויתר על כל ממונו כדי ללמוד תורה. יש לו עוצמה פנימית אדירה, זה רבי יוחנן אגב האמורה, רבי יוחנן נפחה. האמורה ארץ ישראלי, לא, לא אתה.
זה לא אתה?
לא, לא, לא.
זה ש...
לא רבני יוחנן, זה רבי יוחנן, נפחה. בסדר?
שסיר גפנו מהיד שלו ואז התחיל לפקור את הרב, אבל...
אז... אז הוא... עוצמה אדירה. אדם בעל עצמו, מחפש מישהו בעל עצמו, אומר, רואה את ריש לקיש, וואו, אם העוצמה הזאת הייתה נפגשת עם תורה, אדם היה פה, חסרים לי אנשים כמוך. חסרים לי אנשים כמוך בבית המדרש. בבית המדרש יש בה אנשים חלשים מדי, רבי יוחנן אומר. מה ריש לקיש מגיב לו? כאילו, רבי יוחנן לא נשמע, אתה מבוזבז. אם היית לוקח את האוצר שלך לבית המדרש, אתה עושה מהפכה. הוא אומר, גם אתה מבוזבז, איזה יפה אתה. אתה נמצא בעולם שבכלל לא יודע להעריך יופי. חבר! מה אמר לו רבי יוחנן? אם תחזור בך, תן לך את אחותי. כן? מה הכוונה? אני חושב שהכוונה היא, הרי רבי יוחנן יכול להגיד לו שטויות, אבל לי, מי בכלל שם לב ליופי, העיקר זה האופי, ולא התואר, אלא התואר, העיקר פנימיות וכל זה. רבי יוחנן אומר, תדע לך, חלק מעוצמות החיים שלי, אני גם מבין ביופי. אמרת לי שאני יפה, ואני לא נבהל מזה, אני יודע שאני יפה, אני גם אומר לך שיש לי אחות יותר יפה ממני, ואתה יודע, אני חור, אני יודע. אז זה תופס את ריש לקיש, יש פה רב גדול, שמושגי היופי לא זרים לו, שהוא מבין ביופי, באסתטיקה, באומנות, והוא גם אומר, כן, אישה יפה זה דבר, דבר ראוי. הוא לא רק זורק איזה חכה לרבי שאומר לה, אתה עושה אישה יפה. הוא אומר לו, אני מציע לך בית מדרש שלם, בית מדרש שמבין גם ביופי, שיופי הוא לא דבר זר לו. לרב זיו רבי יש לו חבר, גם קצת מכיר אותו, הרב נחמיה, לא, נחמיה בועז, שהוא צייר, הוא הקים בית מדרש שנקרא טוב ויפה. בית מדרש לציור. אתה רוצה לצייר משהו, אתה רוצה שהוא יהיה טוב. להביע בציור איזה ערכים של טוב, שזה גם יהיה יפה. יש פעמים איזה זלזול, לא זה משנה איך נראי, לא זה משנה זקן ככה, גיב וגיב. לא, ורבי יוחנן דווקא חשוב לו המראה. מראה דנה ביופי של רבי יוחנן, יופי של רבי יוחנן, כי אין יופי של זה. אז הוא אומר, יש להגיש, לרש להגיש, אתה מפחד שהחיים שלך יתכווצו? בוא בוא. יש לי בית מדרש להציע לך. אני יכול לדמיין את בית המדרש שרבי יוחנן אולי בנה. הוא היה, אתם יודעים, פיתי חסד לבית מדרש. אתה נראה שמישהו יתאמץ, יש שם צפוף, מעובד, בלי חלונות, והכל כזה. אתה יכול להגיע לבית מדרש, והכל ככה. חלונות גדולים, וריהוט יפה, ובהיר כזה, והכל ככה. אתה מקבל איזו הרחבת הדעת. אתה רואה, מישהו כבר חשב על כל פרט. מישהו חשב... יש מקומות כאלה, מישהו חשב כאן על כל פרט שיהיה כאן הרחבת הדעת וצילותה והמקום וכל זה. מישהו חשב על אסתטיקה, על יופי.
לא, אני
נזכר
בסיפור, בסיפור, כל המוראים, לא המוראים האלה, מישהו שהיה נורא יפה, לדעתי יש שם משפחה שלו היה יפה, שהוא ביקש שיעשו אותו לא יפה. אתה מכיר את הסיפור הזה?
יש אחד שביקש שהוא יתעבר כדי שלא... יש כל מיני... זה גישה, מה שאתה אומר, זה ודאי גישה. אבל... 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 אבל כאן, רבי יוחנן מייצג גישה אחרת. היופי לא זר לי, עוצמות החיים לא זרות לי, אני מעוניין בעוצמות החיים האלה. ואני מזמין אותך להצטרף אליהם. בסדר? זה בית מדרש. מה? אישה יראת השם היא תתעלל במה? ביופי. כלומר, יופי לבד הוא חסר, הוא חסר ערך. אבל כשיופי משתלב בערך, כשאתה לומד תורה ואתה אומר, והתורה גם צריכה להיות יפה. איך אתה מתמטיקה? מה? אין לך בגרות. אז כידוע, זה לא שאני, זה גאון מתמטיקה, שלוש יחידות, אבל כידוע, מתמטיקה, ליהודים, יש... אתה יכול להגיע לפתרון, אבל יש גם משמעות לדרך, אם הדרך יפה, יש... אתה יכול לעשות את זה בדרך, אתה יכול לעשות כזה עקום בסוף להגיע, ויש ככה איזה דרך יפה לעשות, זה ברמות הגבוהות במתמטיקה. אז זה, זה, זה צריך להיות יפה. רבי יוחנן, היופי לא זר, וזה מה שתופס את ריש לקיש. בית מדרש כזה, ארץ ישראלי, הוא עדיין לא פגש. בית מדרש שכיף להיות בו, שנעים להיות בו, שמישהו חשב בו על כל פרט. עכשיו סתם הסיטואציה, אתה יודע, הסיטואציה היא שריש לקיש פוגש את רבי יוחנן שהוא שוחה בירדן. שרבי יוחנן הוא גם יפה. הסיטואציה שחייה בירדן היא שחייה, זה סיטואציה של חיים. הוא לא רק מגיע לטבול בלעמד, הוא בא לשחות בירדן, לעשות תנועות, הוא שוחה ככה, הוא רואה את רבי יוחנן במלוא חיותו. אז הוא באמת רואה שיש אפשרות כזאת. אתה רוצה להכניס מישהו חי מלא עוצמות, לתוך בית המדרש, צריך שבית המדרש בעצמו יהיה חי ומלא עוצמות. רבי יוחנן הוא כזה. אבל, ישי, עוצמות הולכות לכל הכיוונים. עוצמה אם מישהו עם עוצמה, אז גם כשיברר את האמת, זה יהיה בעוצמה. אתה לא יכול לבקש ממישהו להיות עוצמתי במקום מסוים, ובמקום אחר להגיד, טוב, פה תהיה רגוע. עוצמה זה עוצמה. זה בדיוק מה שמשך את ריש לקיש, וזה מה שגם מתהפך. אתם לומדים ביחד. צריך גם להגיד שמשך את ריש לקיש, גם ריש לקיש מעריך יופי, הוא מעריך גם עוצמה. רבי יוחנן, יש משהו מיוחד בעוצמה, שזה עדינות, אתם יודעים, זה כמו ההבדל בין באומנות לחימה, יש אומנויות, לא יודע, מסום. אז מי שיותר שמן...
לא, לא פתאום.
לא? אני מבין?
לא.
מה זה?
זה אסטרטגיה, זה תנופה. אני מכיר את זה שעומדים שתיים, כאילו, בידיים ובמזיק, זה העניין. זה מהירות.
אבל למה הם צריכים לקהל השמינים?
תחשוב אם אתה
מתחשק את המשחק
הזה
נגד מתחשנן, אין שם לא יכול לנצח. אז צודק, אז יש כאילו, יש מקומות, לא יודע, כקיקבוקסינג תאילנדי, כאילו, מי שמפוצץ הוא הזה. יש מקומות שאתה רואה, לא יודע מה, בטייצ'ים, כל מיני כאלה, יש איזה עוצמות עדינות כאלה, כל כאילו, מדויק, מכה אחת, אתה סוגר את העניין. יש איזה משהו מדהים בעוצמה המדויקת הזאת. אתה יודע, זה כמו שאתה משתמש בכלי יהודי, אתה קודח, אם זו מבטיחה שהיא לא יהודית, אתה עושה חור, ואז הוא לא יוצא, ואז אתה עושה חור ליד, ואז זה נשבר לך, ואז אתה מתעצמן, ובסוף גם המקדח נשבר. אז אתה מגיע עם הכלי היהודי, נוגע בנקודה, סט אחד, זה בול. אז רבי שלקיש גם מתפעל מהעדינות של רבי יוחנן, מהעוצמה העדינה הזאת. בסדר, אתה יודע, זה כמו, האמת, הוא רואה אותו שוחה. איך אתה בשחייה? סבבה, אז אתם מכירים שאתה שוחה, יש כאלה ששוחים, וכל הרבה חיים משפצים החוצה, מרביצים אומרים, עושים כאלה תנועות חזקות, לא מתקדמים הרבה, משפרצים לכל העולם. יש כאלה, מייקל פלפס כאלה, אתה לא רואה את המים זזים. כל כזה שקט, לא איזה דג הוא טס. איאן תורפ, מייקל פלפס, מאט ביונדי. מאט ביונדי, אני מדבר על מאט ביונדי.
מצפיץ, לא, זה... יש לי את הדוגמה הדיוק הכי משנה, את הקפיצה הזאת שעושים הגובה ועושים סלטות בערים, ואתה צריך מיוחד לתוך המים, מי שמים משפריץ, וגם מה שיותר משפריץ כנראה, זה הייתה יותר מדויקת.
גרג לוגניס.
או, נחתה.
חולד אייץ.
כן, זה היה...
כן, ריין לוכטה, כל החבר'ה האלה. אז זה כאילו שחייה כזאת, אז הוא רואה את ריש לקיש שוחה תנועות עדינות ומתקדם במהירות בירדן, הירדן של אז, אז העוצמה העדינה מושכת אותו, יש כאן איזה משיכה. טוב, הם לומדים ביחד, עכשיו, כמו שהערתם יפה, לא כתוב, על הפרק הזה הסיפור מדלג, אבל אנחנו יכולים להבין שזה לקח כמה שנים, כלומר, ריש לקיש מתחתן, נולדים לו ילדים, הוא לומד עם רבי יוחנן, הוא לומד עם רבי יוחנן. עכשיו, ברור שבהתחלה יש פער, רבי יוחנן מלמד אותו, אבל אתה יכול לראות איך הפער הזה לאט את מצטמצם, ולפחות לרגע אחד יש איזה דמיון, לריש לקיש, שהם כבר לא רב ותלמיד, אלא הם חברו אותם. זה נכון שההתחלה הייתה, אבל מאז עברו כמה שנים, וריש לקיש התקדם מאוד כמובן בכל זה, ואנחנו מבינים מצורת הלימוד שלהם, נכון שהצורת הלימוד זה שרבי יוחנן אומר את הסוגיה וריש לקיש מקשה. בסדר, אבל נוצרה כאן איזושהי תחושה לפחות של הדדיות.
אבל אני עדיין לא מבין למה רבי יוחנן מתחיל איתו.
רגע, עוד לא הגענו, שנייה. רק אני מנסה להשלים את הפער שדיברתם עליו, שבעצם חסרה כאן איזו תמונה. התמונה שחסרה בעצם היא צורה כזאת, כלומר, לאט לאט הפער מצטמצם, עד ש... אתם יודעים, בסופו של דבר, זה נהיה איזשהו זה, ולפחות בעיני ריש לקיש, זה דומה. עכשיו, יכול להיות, יכול מאוד להיות שהם גם בני אותו גיל. זה יכול להיות. אין ביניהם פער גילאי אפילו, פער גילאי מצומצם. ובעיני ריש לקיש זה נראה שהם חברו אותם. לומדים יחד. עכשיו, תראו, חלק מהרווחים, שזה בדיוק מה שרבי יוחנן חיפש, בריש לקיש, שלריש לקיש אין יראה מרבי יוחנן. עכשיו, זה מה שרבי יוחנן חיפש. דווקא בגלל שריש לקיש מגיע מבחוץ. הוא מגיע מ... מגיע, כאילו... אז הוא לא מפחד, אין לו יראה. פחד ממך, אני כאילו... זה הכי... העוצמה שלו מאפשרת לא לדבר עם רבי יוחנן בגובה העיניים, וזה מה שרבי יוחנן אוהב. אתם יודעים שלרב, בשלב מסוים, נהיה משעמם, יכול להיות משעמם בחיים, כי כל מה שהוא אומר, כולם אומרים לו נכון, נכון, כבוד הרב, הוא חבר גוף שלישי, אתה אף פעם לא יודע אם מכבדים אותך, או אומרים לך באמת מה חושבים. בסדר? זה כאילו, וסוף סוף מגיע מישהו שהוא אין לו כאילו ממך דיסטנס, אז זה, אם אתה לא מאוד מפוחד ומבועל, זה דווקא דבר משמח. הרב דיגון, תמיד מספר, הרב דיגון היה כמו שאגב גר אצל הרב ציודה, בתור בעל תשובה, והוא לא הכיר את כל המניירות של איך לדברו על רבנים, וזה לא מדבר על הרב ציודה חופשי, על הבעל, הוא אומר, הכל הוא משום פרטי, צבי, אומר לו, אתה מדבר ככה, אתה מדבר לשון, הרב ציודה צוחק, מבסוט. כאילו, אתה יודע, אנשים עומדים בפתח של הרב ציודה, והדלת היו רועדים מפחד, הרב ציודה היה אש, היה עוצמה אדירה, הרב ציודה לא מתקלק טעים, אה, כאילו, השם איתו, אוכלים את ארוחת בוקר, מה אתה רוצה? אוכלים לך בצה. לרב, זו חוויה מאוד מאוד מרעננת. אז הולכת לנוצרת כאן חברותה, שבא לריש לקיש, אין יראה מרבי יוחנן, והוא יכול להגיד לו בפנים, שמע, מה שאתה אומר זה לא נכון. מה שאתה אומר זה שטויות. לא נכון, מה שאתה אומר. בדרך כלל לא מקשים על הרב, אומרים, מקשים, רגע, כבוד הרב, אני רוצה שאתה, לא, ברור שאני לא, ברור שהבעיה אצלי, ברור שאני לא מבין, אבל אולי הרב לא שם לב, אבל כתוב בגמרא אחר. ריש לקיש, מה זה, 24 קושיות אני אקשה עליך. רבי יוחנן מבסוט. מבררים את הסוגיה. ואז מגיעים לסוגיה, כן? הסייף, הסכין, הפדיון, הרומח, המגל וכו', ממתי מקבלים טומאה. אז אפשר להגיד שבעצם זו הייתה הסוגיה וכו'. אני רוצה לעשות כאן איזה מדרש אגדה כזה ולהגיד שהם בעצם הגיעו לסוגיה שעוסקת בכלי ניתוח. זה כלי ניתוח. סייף, סכין, פדיון, רומח, אלה כלים שבהם אתה חותך ומנתח דברים. ממתי מקבלים טומאה הכוונה? מאיזה שלב הבירור והניתוח של הדעות הוא כבר נעשה מסוכן והוא מקבל טומאה. רבי יוחנן אומר, אש, אש, מבררים עד הסוף. אמת נוקבת, רבי יוחנן אומר, בשביל זה באנו לבית המדרש, לברר את העוצמה עד הסוף, אל תדאג על פינות, אל תתחיל להיות לי נחמד, הולכים עם האמת עד הסוף, רק עם האמת נוקבת. ריש לקיש אומר, לא, צריך עוד שלב. מהו השלב הנוסף? קצת לקרר. רגע, אם אתה הולך עם האמת עד הסוף בבירור שלה, זה מסוכן מדי, צריך גם לראות את האנשים, צריך גם לשים לב לרגישויות. אולי זה הוויכוח ביניהם.
המקבלים תומעה, הכלים זה גמר הכלים, אבל העיונים הוא מעניין, אתה מבין את השאלה?
כן.
אתה מכתיר, אני מתקשה למצוא...
אני אז אני אנסה לחזור על זה. השאלה היא, כלי הניתוח האלה, מהו גמר מלאכתם? מה, לאן צריך להביא אותם? רבי יוחנן אומר, אש, זה גמר המלאכה. רק אחרי שעוברים את האש, אם כאילו עברת את שלב האש, זה כבר נטמע. אתה צודק, אתה מדייק אותי, כן? כאילו, אם אתה, כל עוד זה באש, אתה בתוך התהליך תלך על זה, רבי יוחנן מדגיש את יסוד האש. וריש לקיש אומר, לא, פתאום יש עוד שלב. אחרי ברור העמדות, יש כאילו איזשהו שלב של רוגע, שים את זה במים, ורק אחר כך. אם כאילו הרוגע הזה נהיה יותר מדי רגוע, יותר מדי זה כבר מקבל תודה. וכל עוד זה בתוך איזשהו תהליך של אש עם איזה הרגעה, זה בסדר.
לא הבנתי, הרב, לא הבנתי. דיברנו על כלים.
כן.
מה זה אש? מה זה אש?
זה מה שהוא אומר כאן, נכון? הכלים האלה שאתה מכין אותם. שם אותם, זה כלי ברזל, אתה שם אותם בכבשן, נכון?
לא נכון מה זה גמר מנחתם.
שהם יסתיימו. מתי הכלי הזה יסתיים?
מתי הוא מוכן?
מוכן, ואז הוא יכול לקבל תומה. אז הם מתווכחים ביניהם. אני מנסה לעשות כאן איזה מדרש אגדה ולהגיד שהוויכוח ביניהם זה עד לאיזה טמפרטורה להביא את המחלוקות וברור הדעות בין האנשים שמשתמשים בסכין או כמו סכין לנתחים. רבי יוחנן אומר, אש. להביא את זה למצב של אש. כל עוד זה באש, זה לא מקבל תומה. מה קרה מקבל תומה? זאת אומרת, אני חולק עליך בכל תוקף, אבל אני פשוט מברר את האמת. וריש לקיש אומר, לא, 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 לא. צריך להוסיף עוד שלב. שלב של מים. מים זה גם כשאתה אומר את העמדות שלך, אל תאמר אותם בצורה כל כך תקיפה, אלא תעדן, תרגיע, יש כאן בני אדם. זה מעניין מאוד שכאילו מתפקו בתפקידים, ריש לקיש הראש השודדים, הוא זה שמבקש כעת מעט עדינות. כאילו הוא אומר לרבי יוחנן, תקשיב, כל מה ששווה אותי בך, זה העוצמה העדינה. להיות כאילו פושטק ששובר את הכלים, זה אני מכיר, אני יודע יותר מאוד שאם מישהו אומר משהו שלא נראה לי, אני יכול לפרק לו את הצורה. אבל להצליח לברר את הדברים בצורה עדינה, זה מה ששווה אותי. ורבי יוחנן אומר, מה פתאום? מה אתה מפחד? כאן זה בית מדרש, כאן אנחנו עסוקים בבירור האמת, אז אפשר ללכת עד הסוף. זה אולי הוויכוח ביניהם.
טוב, הרב, מעניין, ממתי מקבלים פה מה? אני יודע שזה מונח, שפרסום בו, אבל הייתי חושב, לפי ההסברה שאתה עושה, זה ממתי נעשה שלום.
כן, זה כאילו הכוונה, זה בעצם אותו זמן.
כן, אתה מבין כאילו, ועד, מה שמפריע זה כאילו טיפה רעיונית, שאתה עושה את ההסברה, שזה כאילו על התומעה, אתה מבין מה...
זה בעצם כאילו אותם זמנים, מתי זה נעשה כלי, כלומר, מה הלגיטימציה של זה, מה התהליך, מה התהליך.
זה דבר כאילו טוב מאשר, אולי זה דבר שאני מקבל תומה, אתה לא רוצים להגיד שאתה מברר את האמת, אתה רוצה מקבל תומה. אתה לא רוצה להגיד שהרעיון עכשיו מקבל תומה, אלא שהוא הפשר כלי, שעם אותו רעיון שעכשיו...
אולי נמשיך רגע, ואז אולי זה יתפטר להתברר, כן, אולי... אז רבי יוחנן, עכשיו מה רבי יוחנן אומר לו, זה כאילו לב הסיפור, רבי יוחנן אומר לו, ליסטים וליסטוי, אותו ידע. אני חושב שאומר לו ככה, תראה, מה אתה מפחד? אתה מביא את הפחדים של העולם הליסטיות לבית המדרש, אל תפחד! בחוץ, באמת, צריך לפחד, וזה, כי זה כל ויכוח אולי יכול להגיע לשליפת סכין. כאן, אנחנו מבררים את האמת, הולכים עד הסוף, בית מדרש זה מקום של בירור האמת. והוא אומר לו, כאילו, ליסטים, אתה כאילו מביא את ה... אתה מביא את, ה... את ההנחות היסוד של העולם שגדלת בו, לכאן לבית המדרש, שם, בעולם שגדלת בו, הולכים עד הסוף, ראש מראש, ולכן זה כאילו מבהיל אותך, ואז אתה רוצה כאן לבית המדרש, כאילו להרגיע את המצב. הפוך, אומר רבי יוחנן, שם באמת צריך להרגיע, אבל כאן לבית המדרש צריך לברר את הדברים. וריש לקיש אומר לו, אז מה הועלת לי? שם קראו לי רבי, וכאן קוראים לי רבי. כלומר, אם בסוף, גם כשאני מגיע לבית המדרש, אני נתקל באותו סוג מאבק, עד הסוף, ללא רחמים, ללא אמפתיה, ללא ראיית האדם השני, כמו בחוץ, אז מה ההבדל? כאילו, בסדר, אז שמה זה עם סכינים וכאן זה עם דעות, אבל פה ופה אתה פוגע באנשים, אני יכול לדרוס אותם.
למה? מי אמר? מי אמר שיש לי דרוס?
אז, כה אמר מי? רבי יוחנן. אבל אתה לא יכול להבין את האפשרות שאנשים מכוח האמת דורסים את הזולה. יש לך איזה רעיון שאתה חושב שהוא נכון, ומכוח זה אתה לא רואה את הבן אדם.
אבל הרב כבר, הוא כבר, לקיש הוא כבר נהיה יותר מעודן.
כן.
אז לכן, כבר לא קורא לו, כאילו, הוא כבר לא מנהג. ניסים לסיעות יודע, אז הוא... לא, אתה יש, אבל זה לא הדעה שלו. רבי יוחנן אומר...
רבי יוחנן אומר לרשת הקיש, ליסטים בליסטיותו ידע. אז אני רוצה לפעמים, אפשר להגיד שזה סתם פגיעה זולה חליל, לא נראה. לדעתי רבי יוחנן אומר לו, תקשיב, כמה שאנחנו עדיין בבית המדרש, אתה עדיין בתובנות התודעתיות שלך, מתנהג כמו ליסטים.
אבל הוא לא מתנהג כמו ליסטים.
כן, אתה יכול...
או תתנהג.
כן.
תתנהג.
אתה יכול להתנהג כמו ליסטים, או אתה יכול לחשוש מה, 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 מהדברים שקורים אצל ליסטים שמתנהגים באופן הזה. כלומר, הפחד שלך, אומר רבי יוחנן לריש לקיש, מלברר את האמת עד הסוף, זה בגלל שאצלך בירור האמת עד הסוף, בסוף קורא לבתוכו, מטען מתחת לרכב, איזה סכין שנתגרת, זה לא כאן. בית המדרש, אנחנו יכולים לברר את האמת עד הסוף, ולקרוע שמיים וארץ, ולצאת מכאן אחר כך כאוהבים. אומר רבי יוחנן.
הוא, אצל רבי יוחנן, זה להתווכח, לברר את האמת, ואז להגיד, בסדר, ואני אוהב אותך. אז אחר כך הוא מעדן את זה.
נכון.
הוא לא עושה את התהליך לאחר.
נכון, ורש לקיש אומר, לא. זה שאתה נכנס במישהו ואחרי זה אתה אומר שאתה אוהב אותו, אתה כבר גמרת אותו בדרך. ורבי יוחנן אומר, אל תפחד.
אתה גמרת אותו, כאילו, לא, עצם, כאילו, אין טעם.
אתה יודע, ג'ומי, אני יכול כאילו תוך כדי שיעור לרדת עליך, להגיד לך, אתה לא מבין כלום, השאלות שלך מעצבנות אותי, אתה תוקע פה את כולם, אתה כאילו זה, אתה לא עשית, לא הכנת בכלל את השיעור לפני כן, הגעת לא מוכן, אתה לא... בסוף השיעור עושים לך להגיד לך, אתה יודע, הכל היה בשביל ה... לא משהו, זה הכל היה כדי לברר, ואתה... כל אחד יכול לעמוד בזה. יש תלמידים שאחרי שטיפה כזאת יגידו, אוקיי, תודה הרב, אני אחפש שיעור אחר. אתה מבין? אז רש לקיש שואל, עד איפה גבולות הוויכוח? רבי יוחנן אומר, אש, מבררים את האמת. רש לקיש אומר, תצנן את זה קצת. ואם אתה מתעקש על אש, אז במובן מסוים, אין הבדל עבורי בין בית המדרש לבין מה שהיה. כלומר, גם פה וגם שם אני נתקל באלימות. פה זה אלימות על ברור הדעות, כל אחד עד הסוף, ושם זה אלימות פיזית, אבל פה זה אלימות ושם זה אלימות. ותראה מה קורה, תסתכל. הסיפור מוכיח את עצמו. הרי כולנו כאן שאלנו את עצמו לריבונו של עולם. מה? בוא נגיד ככה, נגיד שזו הדעה של רבי יוחנן, שהאמת מבררים עד הסוף. אז עכשיו הוא מקפיד על רש לקיש. קודם כל אפשר גם להגיד שרש לקיש פתאום, ואז רבי יוחנן אומר לו, מה הועלתי לך? הוא אומר, כאילו אתה, אנחנו חבותה, ואז רבי יוחנן אומר, אל תשכח, אני הרב שלך. כי רבתי לך לתחת כנפי השכינה. עכשיו רש לקיש, אולי עוד יותר נעלם, כאילו, הייתי אומר, אנחנו חבותה. עכשיו, תראו איך הסיפור מנחיח את עצמו. באה אחותו של רבי יוחנן ואומרת לו, כאילו, די, תוותר, תראה מה נהיה פה. מה הוא עושה? הוא מסרב לוותר. למה? מה, הוא אכזרי?
אולי נלחם, כמו שהוא אומר, נלחם עד אש.
הוא אומר, אני לא מבין למה, כאילו זה ברור הדעות, אני לא אוותר על האמת.
זה
בדיוק מה שהוא עושה. אתה מבין, ג'רמי? זה בדיוק מה שהוא עושה.
לא, זה בדיוק העניין, אבל אני לא חושב שרבי יוחנן, סליחה, אני חושב שיש לקיש שמסכים שכן, תלך עד הסוף, אבל אחר כך תגיד אני אוהב אותך. לא עשיתי את הכל כתרגיל לך. לא, זה לפעמים אתה, יש את הרחקים, אתה יכול לפרק את השני, מה שלא יהיה, ואז פשוט יוצא ועולה. יש מישהו אחר יכול לבוא עכשיו פתאום הם נהנים, הם פתאום אנשים רגילים,
כן.
הם מתייחסים אחד בשני, זה היה העבודה, ואז אחר כך, אוקיי, התהליך הסיטואלי הסתיימה, אבל עכשיו בכל זאת מתייחסים בכבוד.
כן, אז אני הבנתי שזה מה שאתה מקבל.
אז
אני אחזור מה שאתה אומר. רש לקיש אומר, כשאתה גומר, בוא תסיים את זה יפה, תצנן טיפה את זה. זה מה שאתה אומר. אני טוען שאולי רש לקיש אומר שאפילו תוך כדי תדאג שזה לא יעלה, אבל אתה צודק, יש כאן איזה, כאילו רש לקיש אומר, לא יכול להיות שאתה תעסוק רק בדעות ולא תראה את האנשים בסוף.
בדיוק.
זה כאילו משהו. בסדר? לא יכול להיות שבסוף. ורבי יוחנן אומר, לא, מה פתאום עכשיו אנשים? מה זה קשור אנשים?
זה קשור, זה האמת, זה נכון, הנה, זה נכון,
נגמר סיפור. זה כאילו ה... ואז רש לקיש אומר, רגע, אז אם אתה לא רואה אותי, אם לא רואים בני אדם, זה מזכיר לי מאוד את העולם ממנו הגעתי, שלא רואים בני אדם. אז מה הועלת לי? הועלתי לך שאנחנו עכשיו עוסקים בבירור האמת, ולא בלפוצץ אנשים
במקום. כמה רק הם עשו את העבודה, ואתה עשו את העבודה.
ואז אנחנו רואים איך רבי יוחנן בעצמו מנחיח את השיטה שלו, כשבאה האחות, כאילו זה דמות ממוצעת כזאת, היא אומרת לו, תרחם, תוותר, תוריד את הלהבות. הוא לא מוכן. הוא אומר, זה בירור האמת, והוא גם לא מוכן, כי הוא גם לא רוצה לוותר על רשת לקיש, אם אני אוותר. אז כל הרצון שבית המדרש שלך, אז רשת לקיש, כאילו, הוא לא רוצה גם לוותר גם לא על האוצר של רש לקיש, הוא אומר, זה בית המדרש שאנחנו רוצים לייסד, בית המדרש שלא מפחד מהאמת, שמברר אותה עד הסוף.
ובדרך שלו, הוא לא מדבר איתו.
כלומר, לעוצמות, אני לא אומר, זה לא, אין happy end בסיפור הזה. אני אגב לומר שלעוצמות, אותם עוצמות שגרמו לרשת לקיש להיכנס לבית המדרש, שגרמו לרבי יוחנן לרצות את רשת לקיש בתוך בית המדרש, יש להם, פירקו אותו בסדר, יש להם גם מחיר. יש להם גם מחיר. המחיר הוא לכל הצדדים. רשת לקיש מת, למה הוא מת? הוא כנראה מת מרוב צער. גם רשת לקיש מת מרוב צער, על הניתוק מרבו, מהחברותה שלו, מי שנתן לו צינור חיים, אחורה הוא כבר לא יכול לחזור, להיות שודד. קדימה הוא חסום. החיים שלו כאילו הסתלקו מתוכן. ורבי יוחנן, שחיפש עוצמה, שחיפש מישהו שיהיה לו להתנגש איתו, אף אחד, אין אף אחד ברחי. כולם משבחים אותו, כולם מעודדים אותו, כולם אומרים לו זה, אבל אין אף אחד ש... אתה יכול כאילו להתחכך. נכון? נכון? וזה חלק מהמחיר של רבי יוחנן. אתה אומר... אם זו הייתה התוצאה של האדם האחרון שזה, אז... אז...
לא, אם אתה לא בא לראות את הבן אדם, אם אתה כאילו...
נכון. זה סיפור קשה. הסיפור הזה בעצם מפגיש אמת מול שלום, עדינות מול קושי ותוקף.
לא, אני לא חושב אבל.
אלא?
זהו, אז אני חושב שזה רק בעניין של... האם אתה צריך לראות את הבן אדם?
כן.
האמת אומרת
את זה בעצמה. בדיוק, אבל הטענה של רבי יוחנן, כשאתה רואה את הבן אדם, אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור קלאסי, בסדר? ממש שזה היה... ביקשו ממני להיות... אני צריך פה לטשטש את הסיפור קצת. ביקשו ממני להיות... חבר בוועדת שיפוט של איזשהם... איזושהי תחרות כלשהי. ו... הסתכלתי, זה היה תחרות של כתיבה, וביקשו בני, לא הייתי שופט יחיד, אני אומר, לדרג מספר יצירות, מה שאני ראה לי מקום ראשון, כתוב מקום ראשון, מקום שני וכו'. ואז אחרי כמה פעמים אמרו לי, תקשיב, היצירה של מקום ראשון, היצירה של מקום שני, זה, הם קרובי משפחה. אז זה לא מתאים, נראות, אז אולי... תשנה את זה.
אמרו לך?
כן. עכשיו, אתה יודע, זה עשיתי בהתנדבות, זה לא איזה משהו ש... תקשיבו, אני לא, אני בכלל לא מכיר את השמות, אני ראיתי את זה אנונימי. אתה לא יכול לשנות דבר כזה, זה נגד האמת, מה זה, זה... מישהו כאילו מנסה לסדר, אני אגיד, אוקיי, האמת, האמת, אבל שתייה, זה גם בני אדם, ויראו פתאום ששני אנשים שקוראים משפחה זכרו, אז אולי יהיה כאן איזה חשש. האם אתה הולך, שם היה לי ברור שאני כאילו רבי יוחנן, אני הולך, אמרתי, אם אתם רוצים, אני יוצא מכאן, כמו שאתם רוצים, אני לא מתערב. אבל היה ברור שכאילו, אני הולך על האמת עד הסוף, אבל לפעמים יש מצב שאתה אומר, רגע, האמת כמו שהיא לבדה יכולה להחריב את העולם, אני צריך להתייחס לעובדה שיש כאן בני אדם גם בסוף. אז יש כאן איזה, אני אומר, הסיפור הזה, הוא קודם כל סיפור של עוצמות גדולות, וכמו שאמרת, ג'רמי, הוא סיפור קצת מפחיד. מי שנכנס לאזורים האלו של העוצמות, של הקשרים החזקים והאדוקים שהם מאוד מאוד עוצמתיים, גם הקרבה גדולה וגם הפיצוץ יכול להיות גדול. ואני חושב שהסיפור הזה, אין לי כאן איזה happy end לספר לכם, אבל יש לי כן, לדעתי מה שהגמרא מנסה להעביר לנו, זה הייתי כמעט אומר, אולי זה סיפור בלתי נמנע. זאת אומרת, זה שני אנשים בעלי עוצמות שנמשכים אחד אל השני, וה... כאילו ההתנגשות היא כמעט בלתי נמנעת בהקשר הזה. כאילו, אולי זה סיפור שנועד אולי להזהיר אותנו קצת מעוצמות גדולות מדי, אולי, או שזה סיפור שבא, פשוט לשתף אותנו בכאב ובצער, כי יש אנשים כאלו, ולדעת שיש דברים כאלו, אבל זה הסיפור של רשת לקיש ורבי יוחנן. סיפור קשה, לא סיפור קל?
זה נראה שכאילו, בקריאה הזו, זה נראה שריש לקיש צודק, ויוצא מהרבי יוחנן שהוא מתעורר מאוחר מדי.
מה זה צודק?
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30,000 בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו, 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.